שנים. אבל בינתיים, גם ביום הראשון, עדיין אין אדם ואין מניין שנים. אלא שהביטוי יום אחד שהתורה נוקטת, לפי משמעו המילולי, מורה על יממה אחת. הרמב"ם, פה הוא כבר כן אומר את זה, שמבחינת המשמעות המילולי זה יממה אחת. למרות שעוד לא היו מאורות ועוד לא היו סיבובים של גרמי שמיים, והטענה בעצם היא שזה נמשך את אותו פרק זמן שבעתיד, כשיהיו גרמי שמיים, ושיהיה בן אדם שיסדר לעצמו את ציר הזמן לפי סיבוב גרמי השמיים, זה מה שנחשב יום. אז הם מדברים בשפה שתהיה רלוונטית בעתיד. דיברתי, אני חושב, על הטיעון של רבי שם טוב גפן, כן, שהוא אומר שכיוון שהזמן נברא עם האדם, אז אין טעם לדבר על גיל העולם לפני שהיה אדם. כי לפני שהיה אדם לא היה זמן. הזמן זה הצורת הסתכלות של האדם על העולם, התפיסה הקנטיאנית. ואמרתי שאני חושב שהוא טועה, כי נכון, גם אם נכון, לא בטוח שזה נכון, אבל גם אם נכון, צודק קאנט, שהזמן זה רק צורת הסתכלות שלנו על העולם, אבל עם המשקפיים האלה, עם צורת ההסתכלות הזאת, אנחנו יכולים להסתכל גם על העבר. וגם את האירועים בעבר אנחנו נסדר במונחים של, של, של המשקפיים הנוכחיים שלנו, כי זה אנחנו שמסתכלים על העבר. אז זה לא חשוב שעוד לא היה אדם. כמו שאני, אין לא שום בעיה, גם לפי התפיסה הקנטיאנית, לשאול מתי נולד אבא שלי. למרות שאני עוד לא הייתי בחיים אז. מה זה משנה? אבל ברור שבמשקפיים שלי היום, בציר הזמן כפי שאני משתמש בו היום, אני יכול להסתכל גם על הזמנים לפני שאני הייתי קיים, אני בציר הזמן שלי. אוקיי? אז לכן גם כאן בעצם מה שהוא אומר זה שמשתמשים במונח יום על שם העתיד. זאת אומרת, זה פרק זמן שכשנגיע לשלב שבו יהיו מאור ויהיו אנשים שיסדרו את ציר הזמן לפי המאורות, זה פרק הזמן שנקרא יום. אוקיי? זה מסביר אולי את המונח יום, ולכן הוא אומר שזה כן פשוטו של מקרא, שיום זה 24 שעות. אוקיי? אז הוא התחיל בזה שרגע, מי אמר? הרי לא היו מאורות. אבל בסדר, אבל על שם העתיד, סוף סוף המונח יום, זאת כן משמעותו. אגב, מה שקצת מפריע לפרשנות על סמך העתיד, זה ההתחלפות בין יום ולילה. והי ערב, והי בוקר, יום אחד. שיש לילה ויום, אז מה זה, גם זה על סמך העתיד. זה כבר אין טעם. יכול להגיד, יום זה פרק זמן של 24 שעות. נכון שהמונח יום, במובן האסטרונומי שלו, ייווצר רק בעוד 4 ימים. כן? ייווצר בעוד 4 ימים, המונח יום. וביום רביעי כשתולים את המאורות, אז יתחילו להשתמש במונח יום במשמעות שאנחנו מכירים היום. אבל שם אין שום בעיה להגיד, אוקיי, אבל את הקטע הזמן הזה שנקרא יום, אני משתמש בו גם 3 ימים קודם. אוקיי, גם בזמן שהיה קודם. כי ככה אני מסדר את ציר הזמן. הרי התורה נכתבה לבני אדם, התורה נכתבה לשלב שבו יהיו בני אדם שיקראו אותה, והם השתמשו במונח יום במשמעות הזאת. אז מספרים להם את זה בשפה שלהם. אז זה היה יום. אבל מה זה ויהי ערב ויהי בוקר? זה גם עצמך העתיד, מה? אבל לא, זה לא התחלף שם בין חושך ללילה, אבל בגלל שבעתיד יום מחולק.
זה לא התחלף, זה 12 שעות.
כן, אבל זה ויהי בוקר, אז תגיד עבר יום, זה הכל. למה צריך להיכנס לערב לבוקר?
מאז שנוצר היום, היית הולך אחורנית וסופר שעות, היית מגיע לזה שעכשיו זה היה יום.
כן, אבל לא מתארים את השלב, אם היו אומרים עכשיו, זה השלב של הערב ביממה. ואז קרה כך וכך וכך. ואחרי זה הגיע השלב של היום, ביממה וכך, אבל לא אומרים את זה. הסיכום הוא ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אז זה אומר שהיה שם ערב, והיה שם בוקר. וביחד זה יצר יום. אבל איך היה שם ערב והיה בוקר, אם עוד לא נתלו מאורות ברקיע? איכשהו נראה קצת שהמונחים ערב ובוקר קדמו לתופעות האסטרונומיות שאנחנו היום תופסים אותן תופסים אותן כמחללות, מחוללות את את המונחים האלה, את הערב ובוקר. היה ערב ובוקר עוד לפני שהשמש וכדור הארץ התחילו להסתובב. ואחרי שהם התחילו להסתובב, זה התלבש על המונחים ערב ובוקר. מה זה היה שם? אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא, הרי הוא ברא את האור ביום הראשון. אז מה, הוא הסתיר אותו 12 שעות, ואחרי זה גילה אותו 12 שעות? אין לי מוצג. אני לא יודע מה בדיוק המשמעות של הדברים, אבל ההסבר הזה שמשתמשים במונח יום על שם העתיד, מסביר את המונח יום באופן סביר. אבל את ההתחלפות בין ערב לבוקר, אני חושב שאני לא רואה איך הדבר הזה מסביר. כן, אלא שהביטוי יום אחד שהתורה נוקטת לפי משמעו המילולי, מורה על יממה. הרמב״ם וקדמונים אחרים באמת סברו כך. אתם סברו שזה באמת היה יום. שכל יום מששת ימי בראשית נמשך יממה אחת. משום שלא הייתה להם סיבה לסגור אחרת. אך לנו יש סיבות כאלה, כדי ללן. זה משפט מאוד טעון שהוא נאמר בבני ברק, כן? זאת אומרת, אז אני, לכן אני זוכר את, את ההתייחסות לשיעורים המחתרתיים האלה שם בלדרמן, ששם הוא אמר את זה, כאילו הוא אומר שם את הדברים אפיקורסות, צריך שם להיזהר מלהתקרב אפילו לאזור, ואיך הוא מעיז בכלל בלדרמן, כן, איפה שהסטייפלר והחזוניש וכולם שם, רוחן קניאבסקי, שם הוא נותן את השיעורים שלו. האמת שאני קורא את הספר, אני מגחך לעצמי לנעתי, דברים לגמרי בנאליים בעיניי. זאת אומרת, בסדר, אני חושב שהיום הרבה מאוד אנשים חושבים כך, זה בכלל לא חידוש גדול. אבל נכון שא', המקום או הנסיבות בהחלט רלוונטיות לניתוח של מהפכנות של אמירה. מהפכנות זה על רקע הסביבה תמיד. וב', זה באמת גם תקופה אחרת. חלק ממה שהיום אולי זה יותר מקובל, זה בין היתר בגלל התרומה שלו. אז כיוון שהוא היה מוכן להעלות טיעונים מן הסוג הזה, אז היום זה כבר יותר נפוץ, והיום כבר בסך הכל אנשים לא, ממש לא מתרגשים מהעניין הזה, ובסדר, אבל בכל זאת יש פה איזושהי...
גם בציבור החרדי זה מקובל? גם בציבור החרדי
זה מקובל? אפילו שם לדעתי זה כבר לא נתפס כמו שזה היה אז, תלוי מי. היום היו אצלי שני חבדניקים, אורחים של איזה כתב עת חבדי, אין לי מושג מהו, רצו לדבר איתי על בחירה חופשית. יש לנו רוצים לכתוב שם, לא יודע בדיוק מה הבא, לפרסם שם משהו, על בחירה חופשית. אז ככה דיברנו קצת, אמרתי להם, הם ניסו להגיד לי, כאילו, מה הראיה, מה הראיות שאמונה דורשת, זאת אומרת, שאמונה הדתית, היהודית, הדתית, מחייבת להיות ליברטריאן, מחייבת להיות מי שדוגל בבחירה חופשית. אמרתי להם, תראו, השאלה, מה מבחינתכם נקרא מקור מחייב? בסוף הספר אני קצת מתפלמס עם סומפולינסקי. ועל השאלה האם זה עקבי להיות יהודי מאמין ודטרמיניסט ומטריאליסט. הוא טוען שכן, הוא שניהם. אוקיי? ואני טוען שזה לא עקבי.
הוא טוען שכן, הוא לא יודע לו, הוא לא יודע לו.
כן, אני גם חושב.
הוא חייב.
מה? לא, בהרצאה המפורסמת שאלו, שאלו אותו.
כן, הייתה בקורס, הייתי בקורס.
אבל הוא סתם...
בכל אופן, אז אני חושב שלא, לא משנה, אבל זה מה שהוא טוען. כן, אז אמרתי להם, תראו, ניסיתי לחשוב כאילו, שאני רוצה לתקוף עמדה כזאת, אני צריך להביא נגדו ראיות. עכשיו, אני לא מדבר על ראיות לזה שהוא טועה, לדעתי. זאת אומרת, שזה לא נכון, עולם לא דטרמיניסטי, יש לנו בחירה חופשית. בזה עסק הספר, אני לא מדבר על זה. אני מדבר עכשיו על השאלה, בהנחה שאין ראיות, אין פילוסופיות, אין מדע, אין כלום. השאלה, האם זה עקבי להיות יהודי מאמין, מחויב לתורה ומצוות, ודטרמיניסט מטריאליסט? שאלה שעומדת לעצמה, בלי קשר לשאלה האם זה נכון, התפיסה המטריאליסטית, דטרמיניסטית או לא. זה דיון אחר, וזה הקדשתי נספח. אבל הייתי במבוכה קצת, מבחינה מתודולוגית, כי השאלה, על מה אני יכול להסתמך? מה, שאני אביא רמב״ם נגדו? אז הוא יכתוב את מה שכותב הרב דן ינד, אבל הוא בסדר, רמב״ם טעה, כי זה מה שהוא חשב. היום אנחנו יודעים יותר, ואני 100% איתו בעניין הזה. אני באמת חושב שזה לא ראיה לכלום. נביא רמב״ם בעניין הזה. הרמב״ם, הרבה דברים טעה, יכול היה לטעות גם בדבר הזה. אז מה כן? גמרא?
לא, מקור רציונלי, לוגי.
לא.
איך אתה יכול להיות מחויב למשהו שלא יכול להיות, אתה לא יכול בכלל לבחור ולמצוא?
לא, לא משנה, מה זאת אומרת, אני עושה את זה, אני לא בוחר לעשות את זה, אני פשוט עושה את זה.
אז אתה גם לא דתי או לא דתי, אתה פשוט
קורא. בסדר, זה של הגדרה.
אתה פשוט קורא.
הוא לזה קורא דתי, כן, בסדר, זה העניין של הגדרה.
אבל... אז בהגדרת הדתי המקובלת של אני...
לא, בסדר, אבל הגדרת הדתי המקובלת, אתה יודע, אני חושב שגם אני נמצא בחוץ מהרבה בחינות, זה לא אומר הרבה. אני לא... אני חושב שאני מתייחס להגדרות הדתי המקובלות, זה לא מעניין. אז זה באמת שאלה קשה, מבחינה מתודולוגית. זאת אומרת, תביא גמרא, בסדר, זה גמרא טעתה, הם לא ידעו, ואני לגמרי מסכים פה. זה בדיוק הנקודה, אני לא, אני באמת לא חושב שזה מקורות מחייבים במובן של תפיסת עובדות מדעיות. או אפילו תפיסות פילוסופיות, או אפילו מחשבת ישראל, דיברנו על זה בשנה שעברה. אפילו שם אני לא חושב שהגמרא היא מקור מחייב. אני יכול להתווכח עם המוראים במחשבת ישראל, אני לא חושב שמה...
כל המילה מחויב, אין לה שום משמעות, אם אין
חרפקית. זה כבר טיעונים פילוסופיים.
אין משמעות למילה הזאת.
זה כבר טיעונים פילוסופיים. זה עזרו טעים
שהוא כן מחויב. זה מה שאתה עושה.
הוא פשוט עושה.
כמו שהבהמה אוכלת.
כן. אבל השאלה היא איך אני יכול להביא ראיות נגד התפיסה הזאת. זאת אומרת, זה מאוד קשה, באופן עקרוני לדעתי אי אפשר. כי אם אתה מביא את זה מבני אדם, מחזל והלאה, בני אדם תמיד יוכלו לטעות. אם אתה מביא את זה מהתורה, אנחנו יודעים, החופש הפרשני בתורה הוא כזה שקשה מאוד להביא ראיה למשהו מאוד, ראיה ברורה ומאלצת מהתורה.
אבל זה ראיות לכל דבר, מה שאתה אומר זה ראיות באופן כללי, הוכחה כלשהי, מה שאתה אומר, זה בעיה בלהוכיח.
לא, לא.
בעיה בעצם ההוכחה. אנחנו צריכים להתבסס על הנחות יסוד שאנחנו מסכימים עליהן.
לא, אם אתה שואל, נגיד, שאלה בתחום ההלכה, האם לחשוב שבשבת יש 20 אבות מלאכה, זה עקבי עם המחויבות ההלכתית? אני אומר, פה אני יכול לשמוע טענות שמתחלות בעניין.
כל הטענות שאמרת קודם עדיין תופסות.
לא, לא מדויק.
הפרשנות, האמדרות,
הכל. לא מדויק, לא מדויק. יש, למשל, פה אני יכול להגיד שיכול להיות שחזל טעו, אבל עדיין, כיוון שהגמרה התקבל כדבר מחייב, אז אני צריך לעשות את זה למרות שהם טעו. למשל, עוד פעם, לא אכפת לי אם אתה מקבל את זה או לא, אבל
אני אומר, זה טעו. אני אגיד לך, טעו גם בזה, זה לא מחייב.
מי טעו? מי שקיבל את עצמו את המחויבות?
כן, כן.
לא טעו.
לא קיבלו, לא מחויב.
לא, אבל זה לא טענה עובדתית. בטענה עובדתית אני אומר, הם טעו. אבל פה מדובר על משהו נורמטיבי. זה כמו, אנחנו החלטנו שזה הדבר המחייב, אז זאת החלטה נורמטיבית, זה לא עובדה, לא שייך פה טעות ולא טעות. השאלה אם אתה חלק מהציבור שקיבל את זה על עצמו או לא. אם כן, אז זה מחייב אותך, ואם לא, אז לא.
עוד פעם, תקדים למשפט, החלטת.
או אפילו הסמכות של הכנסת עצמה, לא תקדימים. אנחנו החלטנו שזה המוסד המחוקק, והוא מחייב, גמרנו. אז אין לי מה להתווכח פה על שאלה של טעות ולא טעות. ולכן גם אם הכנסת טעתה, אז מה טעתה? אבל היא קבעה את זה, אז זה החוק, מה לעשות? יכולו להסכים עם החוק, אני יכול להתקומם נגדו. אבל זה החוק. בסדר? אז כשאני מדבר על דברים מהסוג הזה, דווקא במובן הזה, יותר קל לדבר על ראיות. לא שזה כל כך קל. ברור שאפשר להתווכח עדיין, ואפשר לראות שאפשר... אבל לפחות יש איזשהו ארגז כלים שבו אתה יכול לנסות להשתמש. בהקשר העובדתי, אמוני, מחשבתי, אני לא יודע. מה?
אני לא מבין את מה זה ראיות בכלל. למה צריך ראיות? מה זה ראיות?
אם לא צריך, אז
אין מובן בעולם מטרליסטי, אין מובן בכלל המילה דתי, מחויב, כל המילים האלה אין להם שום מובן בעולם מטרליסטי.
לא, הוא טוען שיש, מה אתה עושה?
איך, מה זה הוא טוען?
מי שעושה את זה.
שיסביר לי.
כי ככה הוא בנוי, הוא עושה את זה, כי ככה הוא בנוי. זהו, אז הוא דתי. כן? אתה לא עושה את זה כי אתה לא בנוי, אז אתה לא דתי.
שואלים אותו למה אתה דתי, הוא אומר למה כי המולקולות כאלה.
אין למה, כי אני דתי, מה זאת אומרת למה?
אז מה?
כן, זהו. אז זה המשמעות שלו.
כן, בעולם הטרליסטי גם אין ערכים.
אז אני אומר עוד פעם, זה בדיוק הנקודה, הוא יתרגם גם את המונח הערכים באותו תרגום. ערכים פירושו מה שנראה לי שצריך לעשות.
זה לא אין.
כך אני.
לי נראה לרצוע.
אוקיי, אתה יודע שאני מסכים איתך בעניין.
כן, לא. אני לא מצליח להבין את ה...
לא, להבין אני מבין לגמרי, אני לא מסכים. אני מבין, הוא מתרגם את כל המושגים האלה, מרוקן מהם את התוכן הליברטריאני, והופך אותם למשהו שהוא יותר בכל אופן, אני אומר, למה נזכרתי בכל זה? נזכרתי בכל זה סתם בגלל ששני החבר'ה האלה הגיעו אליי היום. אז אמרתי להם, תראו, אז תיארתי להם את המבוכה המתודולוגית הזאת, הם ככה נורא נדאמו, כאילו שאם אני מביא רמב"ם זה לא ראיה. אמרתי להם, גם אם אני מביא גמרא זה לא ראיה. יש כל כך הרבה טעויות בגמרא. אז מה? ראיה למה זה? את הגמרא קיבלנו את זה על עצמנו כדבר שמחייב ברמה הלכתית, נכון? מקובל עליי לגמרי. אבל האם כל דבר נכון שם? גם ההלכות שם לא כולן נכונות. לא, ודאי וודאי לא העובדות המדעיות. רק שלגבי ההלכות שהן לא נכונות, אני אומר, בסדר, זה החוק.
מופתעו מזה שברמב"ם העובדות המדעיות הן יכולות שהן לא נכונות?
כן, שאם יש ראייה שהרמב"ם חשב שצריך להיות להעמיד בבחירה חופשית, אז זה לא ראייה, כי אתה יכול...
מדעיות, איך גלגלים,
אגב, תקראו
את הרמב"ם
מההתחלה. תגידו
לי
אם
הם מאמינים שזה
ככה. בסדר, לא
תשכנע
אותי, אני רק
אומר
ש... לא יודע, לא אמרו לי כלום, שם אני דיברתי יותר, אבל ההסתכלות הזאת של רבדליה פה, שהוא אומר, בסדר, הרמב״ם חשב ככה, כי הוא הבין את הדברים בצורה הזאת, לא הייתה לו סיבה, הוציא את הדברים
לפשוטה.
אבל הוא טעה. מה?
הוא לא הכתב שום דבר באינטרנט.
לא יודע, יכול להיות שכן, אבל לא, הם רוצים לדבר על בחירה חופשית, פה זה שאלות שהם יכולים לא להיכנס אליהם, זה לא משנה, אין מושג, לא אכפת לי. בכל אופן, אז האמירה הזאת כאילו שהרמב״ם פירש דבר מסוים כי זה מה שהיה נראה בתקופתו, אבל היום אנחנו יודעים יותר ואנחנו מבינים שיש סיבות טובות להוציא את הדברים מפשוטם ולכן לפרש אחרת. קחו למשל דוגמה יותר בעייתית, נגיד לאוזן מחויבת הלכתית. אז יש אחד המצוות המנויות ברמב״ם, זה עוסקת בתולעים שנולדים בתוך הפרי. תנות, תולעים של הלדים גם הפרי, יש איסור לאכול, אין איסור לאכול, לא, יש איזושהי, אחת המצוות ברמה, אני אפילו לא זוכר מהי. המצוות ברמה מוסקת בתולעים של הלדים בתוך הפרי, מהפרי, לא כמו שנולדים בעלי חיים בדרך כלל, כמו שאנחנו מבינים. עכשיו, היום מקובל לחשוב שאין דבר כזה, אין תולעים כאלה. אם מצאת תולעים בתוך הפרי, זה כנראה הגיע לשם ביצים, מישהו יכול לשם ביצים, לא יודע. אבל זה נולד כמו כל תולעת אחרת.
נולדים בתוך הפרי, אלה שנולדים מהפרי.
לא, 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 לא שזה ממוקם בתוך הפרי, אלא זה נולד מהפרי עצמו.
הפרי הוא המוליד שלהם.
אז מה עושים עם הדבר הזה? זה הלכה, זה מצווה דאורייתא שמנויה ברמה, אחד מתרי"ג. אוקיי? עכשיו, אני ברור, ברור לי שזה לא נכון. זה שטויות ברמה המדעית, כן, זה ברור. אז מה עכשיו אני אמור לעשות? אני מוחק מצווה מהתרי"ג. זה ברור. עכשיו זה לא אמונות ודעות, זה לא כלום, פה כבר לכאורה זה כבר תחום ההלכה, ותחום ההלכה קיבלתי על עצמי מחויבות. בסדר, אבל מחויבות למה? יש דבר שהוא מעצם מהותו ברור שהוא טעות, לזה אני לא מחויב. זאת אומרת, עם כל הכבוד, יש גם לזה גבול. זה ברור, גם הרמב"ם עצמו, אם היה לו את המידע היום, או הגמרא, לא משנה. אם היה לו את המידע שיש לנו היום, אז ברור שזה לא היה שם. כמובן שיש לזה המון השלכות. כי עכשיו שאנחנו מוציאים את המצווה הזאת, צריך להכניס מצווה אחרת, חסר בתרי"ג. אז תיוולד לנו מצווה דאורייתא נוספת. אוקיי? יש הרבה... להבין איך בדיוק...
אבל יש הרבה שמחכות אצל המצוות האחרים. יש הרבה מצוות שמחכות להיכנס.
ברור, יש, יש מחלוקות, אבל אני אומר, זה ישנה, יכול לשנות הרבה מאוד דברים שנוגעים להלכה, למרות שברור שהעסק מתחיל מתפיסה מדעית. התייחסות שלי למציאות בעולם.
התרי"ג הוא מחייב ברמה כזאת שתוסיף עוד מצווה דאורייתא, זאת אומרת, התרי"ג הוא לא משהו, התרי"ג המספר.
כן, הטענה היא של הרמב"ן הרי מתלבט בזה, וגם התשב"ת מתלבט בזה. האם המחויבות למספר תרי"ג, הרי כל מוני המצוות, מתעמלים ומתאמצים כדי שיצא להם בסוף תרי"ג. אמר רמב"ם 15. ברור שזה קצת מלאכותי, זה לא שהם ספרו את המצוות ואופ, יצא להם תרי"ג. הם מארגנים את העסק כך שזה יצא תרי"ג. אז הרמב"ן שואל, מי אמר בכלל שזה נכון? יש גמרא בסוף מסכת מכות, אמר רבי סיני, 613 מצוות מצטוו ישראל, כן, זה הולך שם, תורה ציווה לנו משה, תורה זה 613, שזה ממשה, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, עוד שניים, זה 613. אז זה אמר רבי סיני. עכשיו אומר הרמב"ן, אבל את רבי סימני הזה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שרבי סימני מעביר לנו מסורת שיש 613 מצוות, ואז כמובן כל אחד, גם אם אני מתווכח עם רבי סימני על מצווה כזו או אחרת, אבל עדיין את ה-613 אני צריך לארגן. זאת אומרת, כי זה נתון מהמסורת שחייב להיות שיש 613 מצוות בתורה. אפשר היה להבין שלא, רבי סימני עשה את החשבון שלו, ספר את כל המצוות לפי חשבונו, והגיע למסקנה שיש לו 613. אבל אם מישהו מתווכח איתו והוא הוציא מצווה אחת, אז יש לו 612, מה הבעיה? אבל סיני לא אומר שחייב להיות 613. הוא אומר, יצא לי 613. יצא לו, בסדר. אבל יש ויכוחים. אז הוויכוח יכול להיות, אז זה מישהו אחר, יש 610, ומישהו אחר, יש 650. אז המספר לא מכיר, הרמב"ן עצמו מתלבט בזה, הוא אומר, אבל כיוון שהמסורת בידינו, אנחנו רואים את כל מוני המצוות וכו', ההתייחסות היא שכאילו המספר הזה הוא מספר מחייב. זאת אומרת שיש פה באמת מסורת, והאמת שזה גם פשט הגמרא. כי עובדה של רבי סיני לא אומר רק יצא לי 613, הוא דורש את זה מהפסוק. תורה ציווה לנו זה 611, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, זה עוד שניים, 613. אז בעצם הוא טוען שזה כתוב בפסוק שיש 613. טוב, אפשר להגיד שזה מין איזה דרוש כזה, אחרי שיצא לי 613, הוא עושה וורד כזה לשם הברכות. אבל הרמב"ן אומר שמקובלנו במסורת, רואים, כולם מתייחסים לזה כאיזשהו מספר... מספר מחייב. בהנחה שזה כך, זה ברוך הפרלה כותב בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, הוא שואל מה הטעם בכלל למנות את המצוות. האח של הגר"א כותב תולדות הספר תולדות אדם. האח של הגר"א נדמה לי, שהוא כותב, הרי הגר"א אין דבר שהוא יתעסק איתו. כל דבר שאתם רואים יש בצד הגאות הגר"א. חוץ מדבר אחד, עניין המצוות. אין בכל כתבי הגר"א, בכל המקומות, אין התייחסות למניין המצוות בכלל. פשוט דבר שאני יודע את כל זה, ככה הוא אומר. הוא מכיר כנראה, הוא אומר, אין התייחסות כזה. הגר"א לא התעסק בעניין המצוות, כי אין איזה שום נפקא מינה, זה לא מעניין. הוא אומר, מה זה משנה, מה המניין זה? נכנס למניין, הולך למניין. דבר יכול להיכנס למניין, או לא להיכנס למניין בגלל שיקולי סידור. זה לא אומר שזה כן דאורייתא או לא דאורייתא. אפילו לא אומר אם לוקים או לא לוקים. טוב, יש בו מעשה, אין בו מעשה, לא משנה. זה תולד בהמון דברים. המניין כשלעצמו לא אומר כלום. ולכן הגר"א לא התעסק עם זה, זה לא נפקא מינה לשום דבר. אבל רבי רוחם פרלה כותב שמה שזה נכון, אין בזה שום נפקא מינה ישירה, אבל יש נפקא מינה עקיפה, כי אתה הרי צריך לארגן את כל המצוות שלך באופן שיצא 613. עכשיו, כדי לארגן את זה, הרבה פעמים תצטרך לעשות שיקולים פרשניים שיש להם השלכות הלכתיות. זה לא השלכה הלכתית ישירה, מה נכנס למינן ומה לא, זה באמת לא, אין לזה נפקא מינה. אבל הארגון של מערכת המצוות לשיטתי, כדי שזה בסוף יצא 613, זה משהו שכמובן יכול להוליד הרבה נפקא מינות, ואיננו הרות, יש מאוד נפקא מינות. הוויכוחים בין הרמב"ן והרמב"ם, השגות של הרמב"ן ובשורשים שם ובספר המצוות, רואים שיש המון ויכוחים הלכתיים ביניהם, למרות שהכל מתחיל מהשאלה את מה למנות במניין המצוות ואת מה לא. אבל כדי לארגן את, נגיד, מישהו מונה שתי מצוות תרומה ומישהו אחד מונה מצווה אחת של תרומה, הרמב"ן צריך למנות שניים והרמב"ם אומר אחת, אחת המחלוקות המפורסמות שלהם. הטענה היא ששם, הטענה שם היא הלכתית, לא רק של השם עניין המצוות. למה? בגלל שאם, למה אתה אומר שזאת מצווה אחת ולא שתיים? אתה יכול להגיד את זה בשתי צורות, או שזה שני פרטים של מצווה אחת, שני פרטים הכוונה הפרשה והנתינה לכהן, כן, הפרשת התרומה לתקן את התבואה והנתינה של התרומה שהפרשתי לכהן, זה שני החלקים שהרמב"ן מונה כשתי מצוות. בסדר? הרמב"ן מונה מצווה אחת. עכשיו השאלה היא, למה הוא מונה את זה כמצווה אחת? או כי זה שני פרטים של מצווה אחת. יש פה מצוות שמורכבות מהרבה פרטים, זה לא חייב להיות דווקא שתי מצוות, זה יכול מצווה אחת עם הרבה פרטים. אפשרות שנייה, לפי הרמב"ם, לדעתי אפשר להוכיח את זה מהרמב"ם בצורה ברורה, לפי הרמב"ם אין מצווה לתת לכהן, יש רק מצווה להפריש. זאת אומרת, המצווה, זאת אומרת, הנתינה לכהן היא לא מצווה, אלא רוחי משוכן גבוה. אני נותן לקדוש ברוך הוא, לא לכהן, אני מפריש לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לכהן, קח את זה, זה ממני. זאת אומרת, המדינה היא מבשת את זה לפקמינות. זאת אומרת, כל הדברים האלה יש לפקמינות הלכתיות. עכשיו, זה יוצא משיקול של מניין המצוות. לפי הרמב״ם זה מניין, זה מצווה אחת, תרומה, ולפי הרמב״ם זה שתיים. אז השאלה אם זה, אפשר היה גם להגיד ששתיהם דאורייתא רק הם שני פרטים של מצווה אחת. ולכן יש פה מצווה אחת, ואין זה שום לפקמינה הלכתית. אבל העובדה היא שבתוך ההתדיינות על המניין, ועל מה נכנס למניין ומה לא נכנס למניין, מתגלעות הרבה מאוד הלכתיות. זאת עובדה, הרמב״ן מעלה שם מאות טיעונים הלכתיים בהשגות שלו על השורשים. והכל סביב, הכל מתחיל משאלת מניין המצוות. לכן יש לזה באיזשהו מקום נפקא מינה עקיפה. כמו שאומר רבי רוחם פרלה, כדאי למנות מניין המצוות, כי זה רמז מבחינתנו. אם באמת צריך לצאת בסוף 613, אז כל אחד צריך לארגן לעצמו את הפרשנות שלו, את המצוות, איך זה עובד. והמספר 613 ייתן לו רמזים, הוא יוכל ללמוד מזה כל מיני דברים. אין אם תרומה זה שתי מצוות או מצווה אחת או כל מיני שיקולים מן הסוג הזה, ומזה יכולות גם לצאת דווקא מילות הלכתיות. אז לכן יש טעם לעשות במניין המצוות, כך אומר רבי רוחם פרלה. כשהגרא אומר שאין טעם, יכול להיות בהחלט שהגרא הבין כמו הספק של הרמב"ן, שבאמת המניין, המספר הזה לא מחייב. המספר הזה יצא מרבי סמלה, זה מה שיצא ב-613, אבל אומר שכולנו חייבים להגיע דווקא ל-613, ולכן באמת לשיטתו אין שום טעם לעשות בזה. מה זה משנה כמה יש סך הכל, אכפת אם יש 600, 500, 1500, מה זה משנה? אני צריך לדעת כל דבר, אם הוא מצווה או לא מצווה בזה. חידעתי את כל זה. זה התחיל עם החברה האלה.
התולעת ב...
כן, נכון, בדיוק. הטעות המדעית הזאת של התולעים שנולדות מהפרי, אז צריך לסכול, בלשון הרמב"ן זה נקרא לסכל. לסכל מצווה, כמו לסכל אבנים, כן? לסכל מצווה אחת מתוך המניין, צריך להכניס מצווה אחרת במקומה. עכשיו, לזה יכולות להיות עוד השלכות הלכתיות, חוץ מזה שתולעים שנולדים בפירות, אין איזה שום איסור ולא שום דבר, אבל, או לא משהו אחר מאשר תולעים רגילים, רגילות, אבל חוץ מזה, גם אם תכניס מצווה במקום זה, גם זה יכול להיות כל מיני נפקא מינות. אז בסופו של דבר, התפיסה המדעית או העובדתית, יכולה גם לבוא לידי ביטוי במישורים הלכתיים. זה לא נשאר רק בתחום המחשבתי ואפשר לעשות איזושהי חלוקה חדה. בתחום ההלכתי יש לחז"ל סמכות, ובתחום המחשבתי או העובדתי, בסדר, צריך להפעיל את הראש. הרבה פעמים, יש, לא הרבה פעמים, אבל יש לא מעט פעמים שיש השלכות הלכתיות לתפיסות המדעיות או האמוניות או מה שלא יהיה. כן, אפילו הרמב"ם מונה 13 עיקרים. אבל הרמב"ם מצד שני אומר שלא פוסקים הלכה בדברים שלא נוגעים למעשה.
זה לא רק בדברים שהם לא מעיקרי
האמונה? מה? הוא לא כותב את זה. הוא יכול להגיד את זה בתור תיאור, הוא לא כותב. אבל דברים שלא נוגעים למעשה הוא לא פוסק הלכה.
אוקיי.
ככה הוא כותב את פירוש המשנה בשלושה מקומות, ו-13 העיקרים מתנוססים אצלו לדלפיות, זאת אומרת, לחייב את כל אחד, הוא פסק את זה בצורה נראה מאוד ברור שהוא מתכוון לזה ברמה ההלכתית. יש כאלה שאומרים שהוא מתכוון לזה ברמה ההלכתית, כי צריך להבין מזה אפיקורס, זה אפיקורס יש גם דינים הלכתיים, מה עושים איתו. עכשיו, איך תגדיר מזה? אז אתה צריך להגדיר במה צריך לא להאמין כדי להיות אפיקורס, אז זאת שאלה הלכתית. אבל אתם מבינים שהשאלה ההלכתית הזאת נגזרת מתפיסות עולם. עכשיו, אם תפיסת העולם שלי היא שונה, בסדר, אז לפי הרמב״ם אולי אני אהיה אפיקורס, אבל ההשלכה ההלכתית היא תוצר של הוויכוח המחשבתי, מדעי, דתי, לא משנה, תרצו. אבל אם אני חושב, אני לא יודע מה, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא אחרת ממה שהרמב״ם אומר, אז הוא יגדיר אותי בתור אפיקורס, אבל יש לי טיעונים טובים לעניין הזה, נגיד, לצורך הדיון. אז מה זה אומר עכשיו? שהרמב״ם צודק כי זה תחום הלכתי, כי בתחום ההלכתי יש לו סמכות. אבל ברור לי הרי שהתוצאה ההלכתית הזאת יצאה מתפיסת עולם. ובתפיסת העולם אני לא מסכים איתו. אז זה קצת בעיה לעשות את ההבחנה החדה הזאת. אבל עדיין, בקיצור, הטענה היא ש...
יכול להיות שזה כמו הלכות שמתבססות על איזשהו משהו שיש מקצוע מקצועי, הוא צריך להגיד, ואז הפוסק יגיד. אז גם פה, הפילוסוף הוא האיש מקצוע.
בסדר, אני... לא, לא יודע מה פילוסוף, לא משנה, כל אחד מאיתנו יכול להיות איש מקצוע. לא יודע אם יש לפילוסוף יתרון בעניין הזה. אבל כן, אפילו בתחום מדעי, כמו שהדוגמאות שהבאתי קודם זה תחום מדעי פר אקסלנס, אם יש תולעים כאלה או אין תולעים כאלה. כן, שאלה מדעית נכבדה. אז, אבל מצד שני זה כבר נקבע, זה כבר נמנע, הכל בסדר. אם היו מחליטים על זה היום, אין לי ספק שזה לא היה נכנס למניין המצוות. כן, כי הוא שואל, אם היה נבל להם, אבל זה נכנס כבר. אז יש איזושהי תחושה שזה מחייב, הגמרא, הרמב״ם, לא יודע, זה דברים שמחייבים ברמה ההלכתית. אני אומר, במקום שבו זה מבוסס על טעות, אני לא חושב שאפשר להתייחס לזה כמחייב הלכתית. אז זה לא רואה בזה שום היגיון. זאת אומרת, להחליט שזה כמה תולעים כאלה, בגלל שחזר ראו אותם כאילו הם יוצאות מהפרי, אז עכשיו מותר לאכול אותם, כי זה לא תולעים. אז הם טעו.
יש פוסקים שמתירים כאלה,
אתה
יודע? יש פוסקים שמתירים
כאלה? אני לא זוכר אפילו מה המצווה הזאת אומרת, לכן אני מדבר פה על משהו ש... המצווה
הזאת איסור, מה?
מה, חבר שסור?
לא,
המצווה
הזאת לא תעשה מצוות עשה.
לא, אתה מוצא?
כן,
אתה מוצא?
מצוות לא תעשה, זה לא מצוות עשה. כן, מצוות לא תעשה. אני לא זוכר בדיוק מה קורה עם התולעים האלה, מה הסיפור שם. אולי זה איסור נפרד לאכול תולעים כאלה שיוצאות מהפרים נדמה לי או משהו כזה, זה איסור אחר, זה לא איסור של התולעים הרגילות. בסדר? אז פה באמת זה לא כך מפקמין, אבל משנה אם זה איסור הזה או האיסור הזה, תכלס תולעים אסור לאכול. הנפקמינה תהיה כשאני יוציא את זה מנהל המצוות ואכניס מכל זה מצווה אחרת. שם יכולה לצאת נפקמינה. או הקינה בשבת, כן. אפילו הקינה בשבת, אפילו שזה בעצם המשמעות היא לחומרה. כשאנחנו אמורים לאסור להרוג אותה, כשחזל התירו להרוג אותה. זה יותר כאן. אתה נמצא כל מחמיר, אני לא עובר על דברי חזל. ואפילו כאן שום פוסק שאני מכיר לא אומר את זה בצורה חד משמעית.
שום פוסק?
מה, להחמיר? לא אומרים להחמיר? לא אומרים להרוג חופשי?
מה?
להרוג חופשי בשבת?
אף אחד לא אומר, ההלכה הזאת לא תקפה היום. לא יודע, כל מיני התבטאויות, להחמיר, פה, שם. אני לא מכיר, אבל יכול להיות עוד פעם, לא עשיתי חיפוש מספיק מקיף. אה?
איזשהו
מלפני איזה
200 שנה?
לא, פחד יצחק. מה שאני הבאתי.
פחד יצחק זה לא 200 שנה.
לא, לא פחד יצחק.
פחד יצחק אחר.
פחד יצחק אחר. למפרונטי.
כן,
נראה לי. אז אני דיברתי על זה, לא? דיברתי על זה פעם. ברננה דיברתי על זה פעם. על הפחד יצחק הזה. כן, הוא באמת אומר את זה ש... שאפשר לשנות את לשנות את ההלכה הזאת ממני, כן.
יש פוסקים שאומרים שזה באמת היה...
אנציקלופדיה פחד יצחק, זאת אומרת.
מה?
המעמדו כפוסק לא... זאת אנציקלופדיה.
יש פוסקים שאומרים, נראה מרב אלישיב, אומר שזה... פעם היו קינים, והקינים של היום
הם חולים שלומים,
ולכן הקינים של היום...
זה הפתרון של השתנו עצמאי.
אתה אסור להרוג אותם.
זה פשוט עוד איסור נפרד.
אחרי שהם יצאו, זה כמדיין
מפריר.
אחרי שהם יצאו.
לא, זה לא משנה, אבל עדיין אני אומר שאסור לאכול אותם בין כה וכה. רק לא מהאיסור הזה, אלא מהאיסור של השרצים הרגילים. אז הנפקא מינה תהיה רק על הלאו שאני אכניס במקום עליו הזה, במקרה המסוים הזה. אבל בסדר, יכולים להיות הרבה תופעות כאלה. חלוקה בין מחשבה לבין הלכה, או בין עובדות, או מדע, לבין הלכה. לגבי מדע, דרך אגב, זה הרמב״ם ובנו כותבים דברים מפורשים. שאין סמכות לחזל בתחום המדעי. יש מאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם בהקדמה שנתפס בהקדמה לעין יעקב, יש שם כמה מאמרים על האגדות. אז אחד המאמרים זה של רבי אברהם בן הרמב״ם, ושם הוא אומר, הוא מביא, אני חושב שהוא מביא את זה בשם אבא שלו, שלחז"ל אין סמכות בתחומים המדעיים.
הראית להם שני החבר'ה שלו צריך להראית להם את הרמב״ם הזה? את הרמב״ם הזה הראית לשני? זה גם רמב״ם.
לא נכנסו לדיון ארוך, אני רק... בכל אופן... טוב, אוקיי, האמירה הזאת שהוא אומר כאן, שהרמב״ם, בסדר, הרמב״ם חשב שאין צורך להוציא את זה מפשוטו, אבל אנחנו היום, יש לנו סיבות טובות להוציא את זה מפשוטם, את הדברים מפשוטם, זאת אמירה שבוא נגיד בהקשר הבני ברקי ובתקופה שהיא נאמרה, בהחלט יש בה משום חידוש. עכשיו, מה אחר הוא מסביר? המילה יום יכולה להתפרש גם כתקופה. מצאנו שחז"ל אומרים יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. הרי שיום, בעיניי דרך אגב זה לא ראיה כל כך, הרי שיום אינו מוכרח להיות בכל מקום במשמעות של יום שמשי. תראי, יומו של הקדוש ברוך הוא, כי אצלו זה מערכת אחרת. שזה שקול ל-1,000 שנים אצלנו. האם זה אומר שגם בשפה שלנו המילה יום יכולה להתפרש בכמה צורות? לא יודע אם זאת ראיה, אבל ככה הוא טוען. הרמב״ם מתאר בהקדמת המורה, את כאב הלב של מי שיודע בבירור מתוך הוכחות שכליות שהבורא אינו גוף, והוא מוצא בכתובים ביטויים של הגשמה. אומר לו הרמב״ם, אל תהיה נבוך, פרש את הפסוקים בדרך של לשון מושאלת, בדרך של משל ומליצה, לפי מה שכללי הלשון ודרכי הלשון מתירים לך, וזהו הפירוש הנכון לאמיתה של תורה, כמו שהוא כבר כתב קודם. אין ספק שהכתובים לא התכוונו למשהו שהשכל מוכיח את היפוכו. אמירה חזקה. אין ספק שהכתובים לא התכוונו למשהו שהשכל מוכיח את היפוכו. יש פה איזושהי תפיסה של עליונות השכל לא על פני התורה, אלא על פני המסורת הפרשנית לתורה. הטענה היא שהתורה לא יכולה לטעות, הקדוש ברוך הוא כתב אותה. אבל אם אנחנו מגיעים למסקנה לגבי משהו, אז כנראה שהתורה אמרה את זה, היא לא אמרה את ההפך מזה. מה שהבאתי אני חושב בעבר, שעדיף לדחוק בלשון אשר לדחוק בסברה, בכלל פרשני. אז גם פה אומר הרמב״ם, אם השכל מוכיח את היפוכו, אז הוא אומר שכך צריך לפרש את התורה.
וגם למה נקרא סבראי, לא? למה נקרא סבראי?
כן, זה הצד השני, אבל פה זה יותר חמור. כי פה אני הולך עם הסברה נגד הקרא.
נגד הקרא.
לא רק שהקרא מיותר. כך אומרים לנו, ישנן הוכחות, זה יש רן בסוכה שפעם ראיתי לפני הרבה שנים, שעוד במעמקי בני ברק, גיליתי עם החברותה שלי איזשהו רן בסוכה, ששם יש דיון בגמרא, מה חמתה מרובה מצילתה, האם זה נמדד למעלה או נמדד למטה? האם בשטח של הסכך צריך להיות צילתה מרובה מחמתה, או בתאורה על הקרקע? כן, השמש חודרת את הסדקים, השאלה אם בקרקע יש יותר צל או יותר שמש. עכשיו השאלה, מה הקריטריון יותר מחמיר? יש שם מחלוקת כאילו בגמרא, ואחרי זה ראשונים, אני כבר לא זוכר מה בדיוק קורה שם, אבל יש, כן, לכאורה אור מתרחב כשהוא יוצא מהסדק, אבל מצד שני יש שם איזה התנבחויות, לא משנה, אפשר לדבר על זה בשתי יצורות. אז הרן כותב שם, אין לה כחיש המוחש, רואים שלא יודע, למטה זה יותר מאשר למעלה, או ממשהו כזה. אין לה כחיש המוחש, הכוונה, עזבו אותי מכל מיני מחלוקות ראשונים, אני רואה. זאת העובדה מבחינתי. אז כשיש עובדות, עם כל הכבוד לכל מי שאומר אחר, זה לא נכון, זה אין להקיד שם מוכש. אז המשפט הזה ככה נחרט אצלי נורא חזק, היום זה נראה לי טריוויאלי, אבל נחרט אצלי נורא חזק, אני מנסה לשחזר את זה עד כמה זה היה נראה דרמטי, כן? שיטת התוספות למשל, בהרבה מקומות, תוספות, אם אני מוכיח שיש הרבה כוכבים מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, צא החוצה ותראה אם תוכל לספור את הכוכבים. אתה יכול פשוט לתת החוטה ולראות, תראה שיש לו מעט כוכבים. אתה צריך פסוק להראות שיש הרבה כוכבים. זאת אומרת, יש בו...
תורה לספור את הכוכבים.
מה?
תורה לספור את
הכוכבים. אז זאת אומרת שאתה לא מצליח להירדם. במקום לספור כבשים. תראים את שרלוק הולמס. תראים, ששרלוק הולמס שכב עם ווטסון מתחת לאוהל. הם... זה עובד שמה? הם מתעוררים, הם יכולים להסתכל על הכוכבים, משהו לספור כוכבים. בקיצור, אתה רואה, כשהם התעוררו שם מהשינה, הם יכולים לספור כוכבים, אבל היה אמור להיות שם אוהל. מישהו גנב להם שם את האוהל, אז אני לא זוכר, הבדיחה הולכת באיזושהי צורה יותר מתוחכמת, אבל אני לא זוכר את זה כבר. שאל את ווטסון, כאילו...
מה אתה יכול להסיק? ואז הוא נתן לו
כל מיני... מה אתה יכול להסיק מזה, כן? מה אתה יכול להסיק מה שאנחנו רואים? ואז הוא אמר לו בסוף שגנבו לנו את האוהל. זאת אומרת, כן, משהו כזה. אוקיי, אז בקיצור, הטענה שאם השכל מוכיח את טיפוחו של הדבר, אז צריך לפרש את התורה בהתאם, והמשמעות של העניין היא שזה כמובן פירוש שיכול להשתנות. כי השכל של המאה ה-12 של הרמב״ם, כולל המידע שהיה בידיו, התפיסות ששררו באותה תקופה, שונים לגמרי מהיום. ואם השכל קובע את הפירוש ולא המסורת או פשוטו של פשוטה של הלשון המקראית, אז אם זה ככה, זה אמור להשתנות. כל פעם שאנחנו לומדים עוד משהו, אנחנו אמורים לבדוק מחדש את הפרשנויות שלנו ולראות מה נכון ומה לא נכון. ואז בעצם, לפי התפיסה הזאת, כמובן יוצא שהפירושים שלנו בהגדרה יותר נכונים מכל פירוש של דור קודם, נכון? כי כל מה שהם ידעו גם אנחנו יודעים, רק אנחנו יודעים יותר, ברמה העובדתית.
זה שילוב של מסורת ושכל, זאת אומרת, יש איזשהו איזון. אם השכל מאוד סותר, קצת סותר, זה נראה לך יותר, אז הם היו קרובים יותר למקור. אז המסורת חזקה יותר
שכל. בצורה חדה מדי. אבל עדיין, ברמה העקרונית, ברור שמשיקולים מדעיים ושיקולים שכליים, רק משתפר, זאת אומרת...
כן, מה זאת האינטואיציות שלהם, אתה בעצמם?
כן,
אינטואיציות
פרשניות, אני לא יודע עד כמה...
אני אצטט אותך.
אינטואיציות הלכתיות.
כן.
אבל פרשנות, אני רואה פרשנות לפסוקים, לבריאה, לא יודע עד כמה האינטואיציה שלנו משחקת תפקיד, לא ברור לי. אולי אינטואיציות לשוניות. אנחנו בכלל לוקים באינטואיציות לשוניות, כי אנחנו שבויים של בן יהודה, על זה כבר דיברנו. כי אנחנו מדברים בשפה המודרנית, ולכן הרבה פעמים אנחנו נוטים לאנוס את הטקסט המקראי לפי הכללים שאנחנו מכירים, אנחנו רגילים שזאת העברית. אז זה נראה לנו מובן מאליו שצריך לפרש ככה ולא ככה, ועוד שחזל היו יותר קרובים כנראה, עדיין, גם שפת המשנה זה לא שפת המקרא, אבל הם היו יותר קרובים לשפה המקראית, היה להם יותר רגישות לניואנסים של הלשון המקראית, אני חושב מאשר יש לאדם מהרחוב אצלנו. יש היום כאלה שאולי עוסקים בזה וחוקרים את זה ונסים ככה לשחזר, זה יכול להיות שהם פיתחו אינטואיציות טובות. האדם ברחוב שמדבר עברית, הוא ניגש למקרא, הוא מפרש את זה כמו שהוא רגיל לקרוא טקסט בעברית. הוא לא מודע לזה שיש פה בעצם איזושהי שפה שהיא טיפה שונה. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אז לכן פה אולי גם יש משמעות לקרבה למקור, כן, לאינטואיציות הלשוניות.
זה בנושא של השכל, יכול להיות מצב... שכל סובייקטיבי? האם יש מונח כלל עולמי שכל? או שזה כל אחד עם השכל שלו?
אם אתה שואל אותי עובדתית, ברור שיש ויכוחים בין אנשים. אני יכול להגיד
שיש. לא, לא על העובדות.
ברור שיש ויכוחים בין אנשים.
הוא דיבר גם על ראיית השכל, בלי עובדה.
לא, השכל זה גם התייחסות לעובדות, וגם התייחסות לטענות פילוסופיות אולי, בסדר, כל מיני דברים. אף אחד לא יכול להתווכח על זה שיש ויכוחים בעולם. השאלה אם יש אמת אחת, זאת שאלה אחרת.
לא אמת.
יכול להיות שיש אמת אחת, אחד מאיתנו מחזיק, והשני טועה. זה דיון אחר.
האם יש דבר כזה שנקרא שכל ישר, שהוא צריך, אמור להיות משותף ל...
שכל הישר זה השכל שמגיע לעובדות הנכונות. אבל זה לא אומר הרבה, כי אתה יודע מה העובדות הנכונות, רק אם השכל שלך אתה יודע אותם. נכון, לכן השכל הישר זה השכל שמתאים לה לשכל שלי. ראיתי פעם מאמר על התער של אוקאם, אני איזה ויכוח עם איזה רופא אחד על הספר על האבולוציה, בחור מאוד מוכשר, עוסק במחקר רפואי, משהו עכשיו בפוסט בשוויץ היה, אז לא יודע מה הוא עושה היום, הוא חזר. הוא שלח לי איזה מאמר על התער של אוקאם, ושם בעצם הטענה הייתה שהתער של אוקאם אינו אלא ביטוי לשמרנות. כי כשאתה בורר בין ההסברים או בין התיאוריות, את זו פשוטה ביותר. מה פירוש פשוטה ביותר? מה זה פשוטה? מה הקריטריון לפשטות? אז לפעמים יש קריטריונים מתמטיים לפשטות. כמה פרמטרים יש בתיאוריה? או כמה ישים אתה צריך להניח? זאת אומרת שגם כמה ישים אתה צריך להניח זה לא פשוט. אדם זה יש אחד? או 10 בחזקת לא יודע כמה מולקולות של ישים. מה מוגדר בדיוק כיש אחד וכמה ישים, זה גם שאלה קצת של הגדרה. בכל אופן, אבל הטענה היא שבעצם הרבה פעמים אנחנו משתמשים במונח פשטות כדי לתאר מה שמתייבש לנו טוב על השכל. זה מה שנקרא יותר פשוט. אבל אז זה בסך הכל אתר שלא כמו אומר לנו, אל תשנו את דרך החשיבה שלכם. זה הרי מה שאתה, זה מה שהוא אומר. תאמצו תמיד את מה שמתאים לדרך החשיבה הנוכחית שלכם. נכון, זה בעצם מה שאתה
אומר. כן, יש סיבה לחשוב אחרת.
אה?
אלא
אם כן... לא, מה שלא קמו, תמיד בין תיאוריות שכולם עומדו במבחנים האמפיריים ואין לך ראייה נגד אף אחת מהן. עכשיו, את מי אתה בורר? אתה בורר לדעות שמתאימה לאיך שאתה חושב עכשיו. אז זה בעצם...
זה המקורית כוללת...
עיקרון שמרני.
מה? שמסתורת כתבי הקודש.
מה? לא הבנתי?
אגב, הגרסה המקורית של התאר שלו...
שלא קם עצמו. בסדר, אוקיי, לא חשוב. יש גם היום כתבי קודש, כל אחד מכתבי הקודש שלו. זאת אומרת, יש היום להרבה אנשים כתבי קודש. אוקיי, בואו... כך אומרים אנו, אז בעצם הטענה היא שיום יכול להתפרש גם כתקופה וכו'. בסדר, אבל עדיין, פשוטו זה 24 שעות. עכשיו פשוטו. אז עכשיו הוא בעצם חייב לתת לנו הסבר למה לחרוג מפשוטו. בסדר, אפשר לפרש אחר, אם אפשר לפרש אחר, אז אי אפשר. ברגע שיש כמה אפשרויות פרשניות, עכשיו צריך לבחור איזה מהן היא, אני מאמץ. אז פה הוא אומר, לאו דווקא זאת שקרובה ללשון. לפעמים, מה שקרוב לסברה יותר חשוב מאשר מה שקרוב ללשון. ועכשיו הוא צריך להסביר לנו מהם האילוצים האלה של מסברה, שבגללם צריך לחרוג מהפירוש המילולי. זאת אומרת, כך אומרים לנו, ישנן הוכחות מדעיות רבות ושונות, בדרכים מדויקות שמבחנו על פי הניסיון, שמתרחשים בטבע תהליכים שמאז שהתחילו להתרחש עברו מיליוני שנים. יש בדיקות רדיואקטיביות, הנה עוד אפיקורסות כזאת, יש בדיקות רדיואקטיביות ויש שרידים מאובנים שנמצאו, ויש בדיקות של שכבות גיאולוגיות, ושל העומק המשתנה של הנהרות, ועוד ועוד, ומכולם מגיעים לאותן המסקנות על גיל העולם. טעות היא לחשוב שהכל שקר. כן, התפיסה החרדית המקובלת, הכל שקר. זאת אומרת, התורה אומרת אחרת. אמרנו, תראו שהמדענים טעו פה וזהו. טעות היא לחשוב שהכל שקר. בענייני פיקוח נפש, העניינים החמורים שבתורה, אנחנו סומכים על המדענים ללא פיקפוק. כשרופא נותן תרופה שייצרו לפי נוסחאות מדעיות, או מנתח את העין, מוח, באמצעות מכשירים מתוחכמים, אתה סומך עליו. אין אתה חושש שאולי הוא משקר. גם לגבי, אני אוסיף אולי גם טועה. גם לגבי קביעת גיל העולם, אין סיבה לחשוב שהמדענים משקרים. ובאמת, גם הסברה, שנייה אחת, אז פה זה האנלוגיה שהוא עושה. כמו שברפואה ובמכשור מדעי, וכדומה, אתה סומך על ה... אתה עולה על מטוס, כן? אז אתה צריך לסמוך על, על, על המתודולוגיה המדעית, גם בהקשרים האלה, אין סיבה לחרוג מהנושא הזה. כאן אני רוצה טיפה להסתייג, למרות שאני מסכים עם המוזיקה של הדברים, אבל אני חושב שצריך קצת להסתייג, כי המסקנות המדעיות לגבי גיל העולם הן באמת לא בדיוק מסקנות מדעיות כמו מסקנות מדעיות לגבי כוח הגרביטציה. כוח הגרביטציה אנחנו עושים הכללות. עכשיו נכון, הכללה זה לא דבר ודאי, יכול להיות שיש טעויות, אבל יש פה שכל ישר, יש פה העמדה למבחנים אמפיריים, לתת ניבויים ולבדוק שזה עומד, אנחנו יכולים להניח שההכללה הזאת היא נכונה. לגבי הטענה של גיל העולם, יש פה איזשהו מימד ספקולטיבי, כי אתה עוסק בהיסטוריה, לא במדע. אתה בעצם שואל, לפני כמה זמן היה משהו? אתה לא שואל איך פועל כוח כזה או אחר, או מה המשוואה שמתארת אותו. זו טענה על ההווה, אוקיי? פה אתה שואל שאלה, לא, את ההווה אני מכיר לגמרי, אני עכשיו שואל רק כמה זמן זה לקח, כמה זמן זה נמשך. אז זה לא בדיוק אותו דבר כמו תיאוריה מדעית, למרות שמשתמשים בכלים דומים לכלים המדעיים. עכשיו, נכון שזה לא הבחנה לגמרי חדה, כי סך הכל יש ניבויים. ותיאוריית המפץ הגדול, למשל, מנבט שתהיה קרינת רקע קוסמי. אז זה לא רק היסטוריה, אלא היא מעמידה איזה למבחן אמפירי שאפשר לעשות אותו היום, ואכן זכו את זה בפרס נובל, כן, רייק, לא שם, לא כל כך קוראים לצמד מדענים האלה שמדדו את הקרינה הקוסמית. אז יש לזה גם איזשהו מימד של ניבויים. ועדיין התחושה שלי, שלפחות כמותית, המימד הספקולטיבי בעיסוק בקוסמולוגיה ובהיסטוריה של הקוסמולוגיה הוא הרבה יותר גדול מאשר בעיסוק בפיזיקה של היומיום שלנו, של איך דברים עובדים. אפילו ברמה הכי מופשטת, תורת הקוונטים והכל, אבל דברים שאנחנו עושים עכשיו ניסויים ואומרים איך העסק הזה עובד, איך העולם מתנהל. כאן יש לי אמון הרבה יותר גדול מאשר כל השטויות של הוקינג למשל. הוקינג עושה שם מניפולציות מתמטיות מפה עד לשם, הוא מוכר לוקשים לכולם כאילו שמדובר בעובדות מדעיות, וזה לא מדע, זה שעשועים בכלים מתמטיים, שום דבר חוץ מזה, שום דבר חוץ מזה, לא אוסף שעשועים, בכלים מתמטיים, הוא יכול לפנות תיאוריה כזאת, התיאוריה הזאת יוצא שיש המון עולמות, התיאוריה הזאת יוצא שיש רק עולם אחד, התיאוריה הזאת יוצא כך, התיאוריה היא יוצא כך. אם אני יכול לפנות איזה משוואה מתמטית שאתם רוצים לי את מה אתם רוצים להשיג, אני אגדל לכם משוואה מתמטית שנותנת לכם את זה.
כמו להעביר פונקציה דרך נקודות.
כן, בדיוק. התחום הוא חלק ניכר ממנו, לא הכל, אבל חלק ניכר ממנו הוא ספקולציות באלמה, פשוט אוסף ספקולציות ומשחקים, שום קשר לפיזיקה. רק הספקולציות עוסקות בנושאים פיזיקליים, אבל זה לא, אין קשר למדע הפיזיקה. זאת אומרת, הוא לא איש מדע באופן בסיסי, מי שעוסק בדברים האלה, עושה גם דברים מדעיים, אוקיי, אבל אני אומר, הספקולציות שהוא משתעשע בהן מסביב, וכמובן נהנה מאוד מהיוקרה המדעית שלו, נותנים לו את הקרדיט על זה, גם במקומות שהוא מדבר שטויות על תחומים שהוא בכלל, לדעתי, באמת לא מבין בהם הרבה, וגם בתחומים שהוא כן מבין בהם, הוא לא תורח הרבה פעמים להסביר לאנשים שמה שהוא עושה זה שעשוע ספקולטיבי. הוא מציג את זה כאיזושהי עובדה מדעית. וזה, יש פה חוסר יושר בעייתי. בכל אופן, אז אני אומר, יש איזשהו הבדל בין קביעת גיל העולם לבין הקביעה איך מתנהל כוח הגרביטציה או שדה אלקטרומגנטי.
אבל גיל העולם, בכל אופן, אני יודע, יש... בהנחה שחוקי הטבע היו, לא השתנו.
הנה, כבר.
בהנחה שחוקי הטבע לא השתנו.
בסדר.
יש כבר אתה מניח... יש כבר מחצית חיים של משהו, אתה מודה.
אתה כבר מניח איזושהי הנחה לא פשוטה. ויש הזמן מחצית החיים, אתה מכיר את זה, נגיד, לאורך 50 שנה האחרונות. אני לא יודע, אתה יודע, זה תמיד הגרפים האלה שמתארים. כך גרף מטורף, משתולל בצורה מטורפת לחלוטין, וזה עליות וירידות בבורסה, בסדר? אז תתמקד בקטע מאוד קטן של הגרף, הוא תמיד יראה קו ישר. נכון? עכשיו, אם אתה מסתכל על קטע קטן של הגרף ואתה רואה שהוא קו ישר, ואתה עכשיו מרחיב אותו על כל ציר הזמן, אתה פשוט עושה שטויות.
לא, אתה עושה שטויות, כי החוק שקבעת, הוא סתם מסביר את הספקולציה על החוק. אבל פה החוק הוא ידוע.
לא, איך הוא ידוע? הוא ידוע ממדידות. אבל המדידות האלה מתי נעשו?
בתחזיות.
לא קשור, אבל המדינות האלה נערכות ב-50 שנה האחרונות.
יכול להיות שלפני 20 מיליון שנה כוח הגרביטציה היה...
בוודאי, כוח הגרביטציה משתנה עם הזמן בצורה שהיום ב-50 שנה או ב-200 שנה שאנחנו מכירים אותו, הערך שלו הוא פחות או יותר כזה. מה, לא יכול להיות? אין לך שום ראייה שזה לא כך.
לא חושב שמשתנה פתאום. מה? לא חושב שעכשיו
לא פתאום. זה יכול להשתנות מאוד לאט, זה יכול להיות פונקציה מטורפת ואחרי זה יש לה פתאום איזשהו קטע רגולרי. יכול להיות המון דברים, אני לא יודע.
כמו אם כאן אתה השמימי, אתה אין לך סיבה להניח.
לא, נכון שאין לי סיבה להניח, אבל אתם מבינים, זה הרבה יותר חלש מאשר טענה מדעית על ההווה, שאני מעמיד אותה למבחן, ואני אומר, אם היא עומדת במבחן, אז בהווה זה ככה. להגיד לך מה היה לפני 10,000 שנה, זה הדוגמה של מני ציון אולצברג כותב את זה בספר שלו. תחשבו, אתם מסתכלים על תינוק, אתם רואים שהוא גדל? ונגיד שכל שבוע הוא גדל לכם לא יודע מה בסנטימטר. בסדר? אתם רואים, מה יהיה הגובה שלו כשהוא יהיה בן 20? קילומטר בערך, נכון? זה מה שתגידו. למה? כי אתם צופים בו בשלב שבו הגידול שלו מהיר. אחרי זה זה מתמתן. ונעצר בסוף. אוקיי? אז האקסטרפולציה שאותה עושים כשמדברים על מיליארדי שנים, תחשבו, תסתכלו על ציר הזמן. נגיד שהעולם קיים 15 מיליארד שנה. בסדר? פחות או יותר זה הערכה שיש.
מדברים פה 6,000 שנים כולה, לא מיליארדי שנים.
מה?
מדברים פה כולה 6,000 שנים.
לא, 15 מיליארד שנה...
לא, לעניין הטענות של בריאת העולם.
לא, שנייה אחת, אבל אני מדבר כרגע בלי קשר של בריאת העולם. אני מדבר, העולם קיים 15 מיליארד שנה, נגיד שזה היה נכון. בסדר? עכשיו, אני מסתכל על תהליך מדעי כלשהו, ואני צופה בו בתקופת המדע המודרני. כל תקופת המדע המודרני, מהמאה ה-16. בסדר? ואני מגלה שמשהו מסוים במשך ה-400-500 שנה האחרונות, שזה המדע המודרני, מתנהל באופן מסוים. זאת אומרת, פונקציה מסוימת, התלות של ה... לא יודע מה, של התאוצה במסה, בכוח, היא תלות לינארית. בסדר? 500 שנה, כבר מאז ניוטון, לא 500, 300 שנה מאז ניוטון, זה עומד במבחנים. אבל שימו לב, 300 שנה ביחס ל-15 מיליארד שנה, זה הרבה הרבה פחות אפשר להסתכל על תינוק שבוע ולעשות ספקולציה איפה הוא יהיה בגיל 20. אתם מבינים? 300 שנה ויחס ל-15 מיליארד שנה זה בדיחה. זאת אומרת, אתה מסתכל על נקודה מתוך הגרף. אתה מבין? ואתה מניח שאם פה זה ישר, אז זה כנראה היה ישר לכל האורך, ואז אתה עושה ספקולציות אחורה, אקסטרפולציות כאלה, ואתה שואל מה היה לפני 15 מיליארד שנה. מי שהיה עושה לי דבר כזה במעבדה באוניברסיטה היום קבל 0. אפס, עגול, הוא היה מקבל. אם אתה משיג מסקנה מתוך 300 שנה על 15 מיליארד שנה, אתה מסתכל על קטע כזה של הגרף, ואתה אומר, הגרף הזה הוא קו ישר. על מה אתה מדבר? יכול להיות שזה גרף מטורף כזה, ואתה רואה קטע כזה, הוא תמיד נראה ישר. כל קטע קטן נראה ישר. אז זה בנויה נגזרת.
הרבה בדיקות. יש לך הרבה בדיקות
שבערך. היום זה ככה. ויכול שבפני מיליארד שנה זה היה אחרת. כולם היו אחרת.
כן, אבל זה לא מסתכל.
זה נשאר קוהרנטי. למה לא?
כדי... לא,
שכולם
יהיו אחרת
ובאותה אופן. כן, למה לא? מה הבעיה? יש קשר ביניהם. אם הם מתאימים, אז יש קשר ביניהם. אז אותו קשר גם היה אז. וכולם השתנו בהתאם. בטח אם איינשטיין צודק שיש תורת השדה המאוחד. שאז בעצם יש רק חוק אחד שכל השאר הם רק נגזרות שלו. אז ברור שיש פה בעצם רק דבר אחד שמשתנה. לא יותר. כל השאר זה רק ביטויים של השינוי הזה. אז אין אפשרות לשלול את זה. עכשיו אתה יכול להגיד, שכל הישר שלי אומר, זה לא נכון, זה לא קורה, כן קורה. אפשר לדון.
אינטואיציה מאוד מאוד חזקה.
בסדר, אבל עדיין, אני אומר, האינטואיציה שלך שווה בערך לשלי ושל כל אחד אחר. זאת אומרת, אין פה, זה לא קביעה מדעית באותו מובן, אני צפיתי במעבדה, אני אומר, חוק הגרביטציה הוא כזה.
יש מישהו שיש לו אינטואיציה אחרת?
אה?
יש מישהו ש... אתה מכיר מישהו שיש לו אינטואיציה אחרת?
אני לא יודע.
אינטואיציה.
לא יודע.
לא שהוא קרא וככה מפרש את התורה, אבל אינטואיציה.
אני לא יודע, אבל אני אומר עוד פעם, האינטואיציה הזאת, על מה היא מבוססת?
יש מישהו שעושה...
לא, תחשוב, על מה האינטואיציה הזאת מבוססת? היא מבוססת על שמרנות, ויש לנו רגילים לזה קו ישר, אנחנו מניחים שכל ה-15 מיליארד שנה האלה הם קו ישר.
זה שהרבה מאוד דברים מצטלבים
בצורה... אבל כל הדברים המצטלבים האלה יכולים להשתנות ביחד. אין לזה שום קשר. תכווץ את... סתם, תסתכל אפילו על זרימת ציר הזמן. הרי איינשטיין אומר שזה קורה. זה כבר ממצא מדעי היום, בתורת היחסות הכללית. כן? שקצב זרימת הזמן הרי משתנה, נכון? במפץ הגדול הייתה צפיפות מסה מאוד גדולה, כי העולם היה מרוכז מאוד לפני שהוא התחיל להתפזר, אז קצב זרימת הזמן השתנה. עכשיו אתם מבינים, הזכרתי פעם מגמרי,
אבל חוק הטבע לא השתנה.
לא, אבל אם קצב זרימת הזמן משתנה, אז מה שזה בעצם אומר, למשל, אני מביא את זה רק כדוגמה, יש איזה חישוב של מישהו, גם כן מאנשי תורה או מדע, לא זוכר בדיוק מי זה, זה פיזיקאי אמריקאי, שהוא עשה חישוב בתרגום לזמן שלנו היום, אם אתה תעשה את כל ההתאמות, המפץ הגדול עד היום, אבל תתרגם את הכל לזרימת הזמן שלנו היום, אתה תקבל שהעולם הוא בערך בין 9,000 שנה, 8,000 שנה, משהו כזה. אלא מה, בתחילת, במפץ הגדול בהתחלה היה איזשהו מעבר אדיר של זמן, בגלל שזה נעשה בצורה שונה מאשר היום.
לא משנה, אבל הוא לא אומר שחוק הטבע הזה היה אחרת מאשר היום. רק לפי חוק הטבע הקבוע.
זה לא משנה.
התוצאה של...
לא, מה זה משנה, אם הזמן זורם יותר מהר, מה זה שונה מאשר להגיד שהקבועים שקובעים את זרימת הזמן משתנה ערכם? זה שתי צורות להסתכל על אותו דבר, מה זה משנה? בסופו של דבר אתה תרגם את זה לזמן שלנו היום, אתה תקבל מספר אחר לגמרי, מאשר 15 מיליארד שנה. אז אתה יכול להסתכל על זה מפה, זה כמו התורת היחסות הכללית, שאתה יכול לראות או שיש כוח גרביטציה או שהמרחב עקום. זה רק שתי צורות להסתכל על אותו דבר, מה זה משנה? אז לכן אתה יכול לראות שכוח הגרביטציה השתנה, אתה יכול להגיד שהעולם מתקן. מה זה משנה? זה אותו דבר. טוב, אני לא בא להגן על זה, גם האינטואיציה שלי אומרת את זה, אבל אני מתייחס בסקפטיות מסוימת לאינטואיציה הזאת. כי באמת לאינטואיציה הזאת אין על מה לסמוך. על מה? כל מה שאנחנו רואים, נכון, ברור שיש לנו נטייה לחשוב שמה שאנחנו רואים תמיד היה ותמיד יהיה. נטייה טבעית. אבל דווקא בגלל שאני מכיר את הנטייה הזאת, יש מקום לחשוב בה, זאת אומרת, מי אמר זה נכון, אוקיי? אז להגיד שגיל העולם זה ממצא מדעי כמו תרופה שעובדת, או כמו חוק הגרביטציה, או כמו מטוס, אני חושב שזה מופז, כמו שעדיין, אני כן גם נוטה להאמין לזה. בסדר, אבל אני אומר שההשוואה הזאת היא השוואה... אני חושב טיפה מושרזת.
להגיד גיל העולם על 15 מיליארד, להגיד גיל העולם על לפני 8,000 שנה, זה כן יותר קרוב כמו כבר התרופה. זאת אומרת, אם אני מדבר על לפני 9,000 שנה, זה כבר כן כמו להגיד שאם אני אעלה עכשיו מטוס הוא לא יתרסק. זה יותר קרוב. כי אני מדבר...
כן, אבל...
זה סדר גודל של פי 10, זה סביר.
סביר מאוד.
לא פי 10, זה לא פי 10, כי זה לכן אמרתי לכם קודם. בשלב של המפץ הגדול, בשלוש שניות הראשונות של המפץ הגדול, עברו מיליארדי שנים. במונחים שלנו היום. אתה מבין? אז כשאתה מתרגם את זה למונחים שלנו היום, אתה תקבל ציר של 10,000 שנה או 6,000 שנה. אבל זה בדיוק הנקודה, על איזה זמן אתה מדבר. הציר עצמו יכול להשתנות עם הזמן, ואז אתה לא יודע מה האורך של הזמן האמיתי שעל פניו אתה מסתכל. זה זה דברים שהם ענייני הגדרות הרבה פעמים.
כן, זה כמו
שאלה... בסדר, לכן אני אומר, אני לא יודע, זה דברים שאין לי שום דרך לדעת מה נכון שם. אגב, יהיה אולי איזושהי דרך לדעת ברגע ש... נגיד, נשאר עוד מיליון או מיליארד שנה ויספו, וזה באמת נשאר כל הזמן קבוע, אז יהפוך יותר ספקולטיבי מה שאני אומר עכשיו, שזה לא היה. עכשיו, כשאנחנו עודים 300 שנה של מדע מודרני,
לא, למה? לא יודע. מספיק 6,000 שנה, אז מה? מספיק 6,000 שנה, כדי להראות שזה לא לפני
6,000 שנה. אחרי שהמסה כבר לא צפופה, השינויים הם במקום הכל גדולים. ההתפשטות של המרחב היא כבר לא מה ש...
כן, אבל לא צריך להגיע להתפשטות של המרחב וכל זה. מספיק להגיע גם להתנהלות של כדור הארץ, שיש בו דברים שמראים שהם התפתחו מלפני יותר מ-6,000 שנה.
אוקיי, אבל כדור הארץ נמצא במצב סטטי עכשיו. כדור הארץ כבר לא משתנה. אז אם אתה תגלה עוד מיליון שנה שזה כמו היום, זה לא אומר כלום. כי לפני 6,000 שנה כשהוא נוצר, קראו פה דברים בגיוריות, אתה לא יכול לדמיין בכלל. זה לא אומר הרבה. קיצור, אז אני אומר, אם יש שינוי קטן על מיליארד שנה, אנחנו נמדוד אותו גם בכדור הארץ של היום. כי מיליארד שנה זה גם מספיק זמן בשביל שאפילו שינוי קטן יבוא לידי ביטוי. אבל אני לא יודע מה קורה את סקלות הזמן שם, טוב, צריך קצת יותר להגדיר את הדברים, זה לא, אני סתם מנפנף ידיים. אני רק אומר שההשוואה הזאת קצת מפרידה אותי, עושים אותה הרבה. אני חושב שהיא קצת מפרידה, כי זה לא בדיוק אותו דבר. יש פה מימד ספקולטיבי לא מבוטל בטענות על גיל העולם, שלא לדבר על זה שמה שהוא אומר כאן, שמכל הכיוונים מגיעים לאותו מקום, זה ממש לא נכון, כמובן. זה ידוע ומפורסם. ממש לא. יש המון סתירות בין החישובים
לגיל העולם. אותו מקום יכול להיות, אותו מקום של מיליון או מיליארד, זה לא משנה לצורך
הטיעון. לא,
משנה מאוד. לטיעון הזה זה לא משנה.
זה משנה.
6,000 שנה, זה לא מיליארד ולא מיליון, זה לא 10 מיליון.
כי זה אומר שהחישובים האלה יכול להיות שהם מחשבים משהו אחר לגמרי, אולי ציר הזמן משתנה, ואז יכול להיות שגם יהיה 6,000. עד שלא תיישב את כל
התמונות האלה. רמת הדיוק לא צריכה להיות ברמת דיוק.
לא דיוק, אני לא נראה דיוק בכלל. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה מחשב? השאלה מה אתה מניח? אם הביולוגיה לא מסכימה עם הפיזיקה, והיא לא מסכימה עם הפיזיקה, היום, ורק עושים התאמות תמיד בכוח, כי ההנחה היא שיש מפץ גדול ושזה אמור להתאים, אז עושים התאמות בכוח. אגב, זה קורה הרבה פעמים. כל העצים, אבולוציה, כאילו. העצים הגנאולוגיים, למשל, שבונים למינים שונים, מאיפה הם באו. מה, זה, זה, זה תחום ספקולטיבי מטורף. דיברתי עם עמיוד אמיר, קוראים לו נדמה לי, נכון?
כן,
אז הוא עסק בזה קצת פעם, הוא נתן איזה הרצאונת כזאת באיזה כנס שהייתי, אז דיברתי איתו קצת אחרי זה. הוא הראה שמה שהעצים האלה של ההתפתחות מבוססים על כל כך הרבה הנחות שזה פשוט בדיחה. זאת אומרת, אתה בונה איזשהו מודל, ואתה אומר, מה יוצא ממנו? אין לך באמת אינדיקציות למה... מה, 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 מה הוא המודל הנכון. וכל מודל כזה ייתן לך עץ אחר, איזה מין יצא מאיזה מין. יש פה המון, המון, המון הנחות וספקולציות ברקע, וזה הרבה פעמים כמובן מוצג כזה עובדה מדעית, ברורה, מוצקה, בעיקר אגב בגלל הוויכוחים התיאולוגיים מסביב, זה נורא רגיש לכל הצדדים, אז כל אחד מקפיד להגיד שאת לו הכל מבוסס ולא ניתן לראות. טוב, ובאמת גם הסברה הפשוטה נותנת כך. רואים שכל שינוי בטבע לוקח זמן. כל דבר שמשתנה ומתפתח, משתנה לאט לאט. אם כן, מסתבר שגם המעבר מתוהו ובוהו, מהיולי, להתגבשות החומרים שבטבע, ואחר כך היווצרות כל היצורים הבאים אחריהם, הכל היה בתהליכים ממושכים, שעשויים להימשך אלפי ומיליוני שנים. כן, אבל גם הסברה הפשוטה אומרת שדברים לא קורים בבת אחת. זה כמובן בהנחה, שהדברים שקרו, קרו כמו שהם קוראים היום, על פי חוקי הטבע הרגילים, ולא באיזה אמירה של הקדוש ברוך הוא, או משהו כזה, אחרת כל הטיעון הזה לא רלוונט. האמונה בבריאת העולם היא האמונה שהייתה התחלה, שהזמן התחיל פעם, אבל כמה זמן עבר מההתחלה? אין שום הבדל עקרוני בין מספר קטן לגדול. אין זה פעם, שמעתי מישהו שאמר, שזה דבר שהוא נכון, הרמב״ם מתמודד מול טענת הקדמות של העולם. כן, תורה ומדע, בתקופת הרמב״ם, היה האמונה בבריאת העולם מול האמונה בקדמות. שזה אריסטו, אריסטו היה אז ההגמוניה המדעית, כן? עכשיו היום הוכח חד משמעית שהמדע של אז, כן, טעה. מה זה הוכח חד משמעית? זאת המוסכמה בין כל הפיזיקאים. זאת אומרת, היה מפץ גדול, העולם נוצר. זאת אומרת, העניין שהעולם קדום ירד מהפרק.
למה זה לא מוסכם? יש אבל
תיאוריה
שזה שהעולם מתכוון
ומתרחב. כן, בסדר.
כן, כמו שאתה מכיר אותו עכשיו.
כן, יש גם תיאוריה שהגרביטציה היא רק מראית.
אבל גם המבט הגדול טועה שהוא התחיל ממשהו.
כי כל פעם שאתה מסתכל הוא נופל, אבל בעצם אחרת הוא לא נופל.
אבל גם המבט הגדול התחיל ממשהו, גם לתיאוריית המבט הגדול.
התחיל מפיצוץ, כן, מנקודה סינגולרית.
היה נקודה סינגולרית?
כן.
אז הוא היה קיים.
כן, מה היה קיים?
מעולם, הנקודה הסינגולרית.
מעולם, אין מעולם, ציר הזמן התחיל אז.
מה זה נקודה סינגולרית?
ציר הזמן התחיל שם. גם המרחב התחיל שם וגם ציר הזמן. זה לא שקרה איזשהו עולם, והעולם התחיל להתפשט לתוך מרחב נתון. המרחב עצמו נוצר בתהליך ההתפשטות הזה.
בסדר, אז מה שהיה שם קודם, זה מה שהיה.
אין קודם. ציר הזמן נוצר שם. ציר הזמן נוצר יחד עם המרחב באותה נקודה, אין קודם.
ציר הזמן על פי איך שאנחנו מכירים ומגדירים אותו
עכשיו. משחקי הוקינג זה להכניס עוד ציר זמן, ולהגדיר איזושהי נשימה של עולמות. כן, עולם קורס, עולם מתפתח. קורס, מתפתח, ואז בעצם יכול להיות שזה כן מחזיר אותנו לקדמות. מה שכמובן ספקולטיבי היא לחלוטין, אבל יכול להיות. אבל זו ספקולציה ברמה שאני יכול להערר גם על חוקי הטבע של היום באותה צורה. שכל מה שנופל, נופל כי אני רואה אותו נופל. מה שאני יוצא מעיניים, הוא בכלל נשאר באוויר. הוא רוקה, נורא. כמו המשחקים במוזיאון.
פשוט הנחת הסיבתיות.
סרט כזה על חגיגה במוזיאון, משהו יש שהמוצגים עושים שם חגיגות בלילה שאף אחד לא נמצא. כן, הכל יכול. או שהאנדרסן, חייל הבדיל, כן, כל ה... הצעצועים, כן, כשאתה לא נמצא שם, הם בכלל לא עושים שם, יש שם חיים שלמים שם. אתה מגיע, הם מופיעים לפלסטיק.
חייל הבדיל.
דומם כזה, כן, חייל הבדיל. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר, אין הבדל במספר קטן למספר גדול. הייתה בריאה, גם המדע מסכים שהייתה בריאה. מה הגיל, כמה זמן עבר מאז, בסדר, אלא מה? בתורה כתוב שישה ימים, אבל כתוב שישה ימים. אז הוא אומר, בשביל זה כתב הרמב"ם את ספרו, בשביל שתדע שאפשר לפרש ביטוי בתורה לא כהוראתו המילולית. ואם השכל מחייב כך, ודרכי הלשון מאפשרים זאת, חובה עליך לפרשו במשמעות מושאלת, בדרך משל. בענייננו, מכיוון שיש הוכחות צריך להיות משכנעות שהעולם קיים יותר מ-6,000 שנה, עליך לפרש שיום בששת ימי בראשית פירושו תקופה. אין אתה יכול, ואסור לך, להשליך את השכל אחרי גבך. בסדר? השכל או המדע או מה שלא יהיה. אז בעצם מה הוא טוען? שבעצם צריך, בגלל העניין הזה של תהליכים לוקחים המון זמן, זה גם סברה, גם נמצא מדעי, כולי, אנחנו, יש לנו אילוצים שבפני הרמב״ם לא היו. אנחנו צריכים להוציא את המקרא מפשוטו. יום לא יכול להיות יום אחד. לא ייתכן שהצומח נוצר מהדומם ביום. זה לא קורה ביום. זה תהליך שלוקח המון זמן. בסדר? אז לכן, בסדר, אז המושג יום מתפרש שם כתקופה, ולא כיום של
24 שנים. מה זה משנה אם הלשון מאפשרת? אם השכל שלי אומר שהעולם קיים מיליוני שנים, מה זה משנה מה הלשון אומר? זה טעות.
לא, טעות בתורה.
יכול להיות, אבל מה אני אגיד שהשכל...
לא,
זה מה שאני חושב.
אין בעיה, אבל אז...
אני רוצה לזרוק את התורה. מה שכתוב לא נכון בכלל.
כן, אתה יכול לזרוק את התורה, וזהו, נגיד, אוקיי, אז זה טעות, גמרנו. אם אתה מישהו רוצה להישאר עם שניהם, אתה צריך לפרש פרשנות שמתאימה. אם השכל, אם הלשון לא מאפשרת את זה, אז אתה תקוע. אתה צריך להחליט. או שאתה מוותר על ההיגיון שלך.
זה לא מאפשר, זה רק השאלה של עד כמה אתה הולך למתוח ולהיות...
בסדר, אתה צריך להיות ישר עם עצמך, מה לעשות? מה לעשות? זה הכל תלוי במידת האמון שלך בשכל שלך, מול מידת האמון שלך בתורה.
בדיוק, אם אתה מאוד מאמין בתורה ובשכל, אז אתה פשוט שנה לגמרי את מה שאומרת המילה.
ראינו פעם על הבית דן את כל האדם לקו זכות, נדמה לי, שהמפרשים שאתם יודעים, רב חיים הרי אמר פעם שאלו את רב חיים, הרי לכל דבר שנברא בעולם יש מטרה. רב חיים מבריס, כן? אז למה נברא שכל עקום? זה לא בשביל ללמד זכות. אם אתה רוצה ללמד זכות על מישהו, תפעיל שכל עקום, תמצא שירוצים, למה מה שהוא עושה בעצם היה בסדר, הוא לא כזה רשע כמו שהוא נראה וכו'. אז האמת, שהבאת דן את כל אדם לקו זכות, המשנה בפרקי אבות, אם תסתכלו שם על המפרשים, אז תראו שהם לא מפרשים כך. הבאת דן את כל אדם לקו זכות במגבלות השכל הישר. אתה לא צריך
לחרוש. אז מה זה אומר?
רגע, רגע.
מה זה אומר?
אז עכשיו, השאלה, כמובן, מה זה מגבלות השכל הישר? זאת אומרת, זה הרי ברור שזה תלוי בן אדם. אם תראה איזה צדיק יסוד עולם, רודף עם סכין אחרי נערה מאורסה, לא יודע מה. אז מה תחליט שהוא רוצה לאנוס אותה ותראה בו מדין רודף? או שלא, אחד כזה הרי לא יכול להיות שהוא יאנוס. לא סביר.
אני לא צריך להגיד דן לגבות פה.
לא סביר. אלא מה? כנראה שהרי חייף לו את הסכין בבית, הוא רצה אחריה להחזיר לה את הסכין פשוט. או לא יודע, ממשהו כזה.
אתה יכול גם לחכות ולראות בסוף.
כן, אבל אז זה קצת מאוחר. אז אני אומר שהפרשנות הזאת היא הפרשנות הסבירה. זה לא שאתה צריך להיות צדיק ולדון אותו לקו זכות. אלא באמת אם הוא צדיק, אז זה באמת לא סביר שהוא עודף אחרי על המטרה הזאת. אבל אם אתה רואה את אמא תרזה עודפת אחרי, אני לא יודע מה, אנשים עם שני רובים טעונים, מקלעים טעונים, אני יודע מה. ברור לך שהיא לא הולכת לראות בהם ולהרוג אותם, נכון? זה שיקול של פרשנות ישרה, זה לא צדקות לדון אותה לקו זכות. מי שמפרש אחרת טועה. אבל אם זה היה מישהו אחר, שאין לו את חזקת הצדיקות הזאת, אז לא, אז אני מפרש שזה כן באופן שהוא עודף. אוקיי? אז הטענה שמה שבעצם לדון את האדם לקו זכות זה במגבלות השכל הישר. עכשיו אתה שואל בצדק, אז מה אתה? בסדר, הוא צריך להפעיל שכל ישר בפרשנות. בשביל מה אני צריך לעשות ציוויים? אז כנראה שהאמת היא שאתה צריך, קודם כל, אתה צריך להבין. יש לנו איזה נטייה לדון אותו לקו חובה. צריך לתעצור רגע, תחשוב עוד פעם, תחשוב מי הבן אדם שאתה רואה, ותבדוק שוב, האם אתה עדיין משוכנע שלא במסקנה או לא. זה קודם כל. דבר שני...
שוב אתה מצדיק את זה בתנאים של רציונליות. יש לנו נטייה, אז עדיין צריך להגיד, זה עדיין כאילו פשוט תהיה הגיוני. הרב אומר...
אבל אני אומר שיש טעם לצוות על זה, אתה שאלת למה טעם לצוות על זה.
מה, כי...
יש טעם לצוות על זה, לעצור את האימפולס הלא הגיוני שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, במקום שיש לך כמה פרשנויות אפשריות. לא יודע אם כולם שוות, גם קשה למדוד בדיוק. אבל כולם באות בחשבון. יכול להיות בהחלט שאומר, בסדר, אז תיקח את האפשרות הטובה. למה לדון אותו לקו חובה? לדון אותו לקו שכות.
לא כתוב, הבאת כל אדם לקו?
כן, כל אדם.
אם זה שווה ושווה, מה?
לקו שכות, אבל מה זה קו שכות? זה פונקציה של מי האדם.
אז אם זה שווה ושווה באופצת, אז למה לקחת דווקא את הקו
שכות? תניח, חזקת כשרות, תניח שהאיש הוא צדיק, למה לשפוט אותו כרשע אם אין לך שום אינדיקציה לזה שהוא כזה? אוקיי? טוב, אנחנו...